שוי, אנחנו בפרק וב. אחד היסודות העקרוניים הגדולים מתבררים במשפט הפותח את הפרק. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את הפרק הזה. והנה זה לעומת זה עשה האלוקים. זה לעומת זה עשה האלוקים. זה יסוד גדול שלימד אותנו חכם מכל אדם, שלמה המלך בקהלת. והוא יסוד שמסביר את העולם כולו, את המבנה הפיזיקלי של העולם, את המבנה הרוחני של העולם, את המבנה המוסרי של העולם, וגם את המבנה הפנימי, הקבלי, של העולם כולו. זה לעומת זה עשה האלוקים, וכל קודש יש את המנוגד לו בהעתק מדויק בתמי בשלילי. זה לעומת זה עשה האלוקים. זה יסוד שצריך ללמוד אותו טוב טוב. נחזור אבל למקום שאנחנו נמצאים וממנו נתחיל את זה. אם כן, מפרק ב' ועד פרק ה' עסקנו בארבעת הפרקים הללו בנפש האלוקית שבכל אחת ואחד מישראל. במשפטים בודדים, תודה רבה רבה רבה, הנפש האלוקית הזאת היא חלק אלוהה ממעל ממש. היא מורכבת מעשרה כוחות, עשרה חלקים פנימיים מרכיבים אותה, והם מחולקים לשני חלקים, לשכל ולמידות. לשכל ולרגש, לשכל ולמידות. השכל הוא החוכמה והבינה והדעת, והמידות הם שבעת ימי הבניין, מהחסד ועד המלכות, שגבים חולקים בעצם לשני חלקים, לחסד והגבורה שבאים מהאהבה והיראה, שהם השורשים למידות, ומענפיהם. מעבר לבסיס הזה לימד אותנו האדמו"ר הזקן שלכל נפש אלוקית כזאת, שהיא עצמה מורכבת מנפש, רוח ונשמה, ישנם גם שלושה לבושים. תזכרו שאנחנו רוצים היום ללמוד את זה לעומת זה, כן, המבנה הזה יהיה עוד מעט תעתיק למבנה הבא של הנפש הבהמי. ישנם שלושה לבושים: המחשבה, הדיבור והמעשה. והלבושים הללו, וזה היה יסוד גדול מאוד שצריך לעכל אותו היטב, בעצם יש בהם שני צדדים. מצד אחד, כמו לבוש, הם נחותים בדרגתם מהאדם, כך שלבושי הנפש האלוקית הם מתחת למדרגת הנפש האלוקית, כי הם לבוש. וכמו לבוש, האדם פושט אותם ולובש אותם. במובן הזה, המחשבה, הדיבור והמעשה של הנפש האלוקית הם המחשבה, הדיבור והמעשה שבתרי"ג המצוות, המכוונים כנגד תרי"ג איבריו של האדם, והם איבריו דמלכה, כביכול. כשהאדם חושב את השכל האלוקי בתורה, אז המחשבה שלו, הלבוש שלו, לבוש הנפש, מתלבש בלבוש האלוקי. כך בדיבור, כך במעשה. בסדר? אלא שללבושים הללו יש גם פן הפוך, שהמילה לבושים לא טובה להם במובן הפשוט, המשלי שלה. כי הלבושים הללו, כיוון שהם של הנפש האלוקית, והלבושים הם המחשבה האלוקית, המצוות האלוקיות, אצל הקודש ברוך הוא, יש יסוד מאוד חשוב שאנחנו כולנו יודעים כשאנחנו לומדים על אור אינסוף. בשונה מהאדם, שהוא ומחשבתו הם שני דברים, לכן אפשר לתאר את הלבוש כחיצוני לי, שהוא ורצונו הם שני דברים, לכן אני יכול לטפח את רצונותיי נכון, לפשוט וללבוש. אצל הקודש ברוך הוא, הוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע. והוא ומחשבתו ורצונו וחוכמתו אחד ממש. אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. כך שבעצם כשאני מדביק את השכל בשכל האלוקי, אני בעצם נדבק בקודש ברוך הוא ממש. כלומר, מצד אחד יש פה פעם של לבוש. למה? כי בתפיסות שלי, בהיגיון שלי, אני שולט בזה. זה דברים שאני יכול להסביר, להפוך, ליישר. מאידך, אני נפגש פה עם האור האינסופי עצמו, כי הקודש ברוך הוא מתגלה בתורתו ממש. זה לא מטאפורה, זה ממש. אני פוגש את הקודש ברוך הוא. בפרק שלם עסקנו איך אפשר לתפוס מה שלית בי תפיסה. אבל העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא בנה מסכים מסכים, הבדלות הבדלות, כדי שלי תוכל להיות תפיסה במציאות הכי גשמית, בלי תפיסה. לכן הלבושים הללו הם מצד אחד לבושים מלמטה לנפש, ומאידך הם גבוהים לאין קץ, לאין ארוך מהנפש, כי גם הנשמה הכי גבוהה שיש באדם, הנשמה הגדולה ביותר, משה רבינו, גם היא נבראת. אבל הפסוק הזה, שמשה רבינו מתלבש בו, הוא הבורא עצמו, הוא הקדוש ברוך הוא, כי אורייתא וקודשא בריך הוא, אחד. אז כל מה שמשה רבינו לא יעשה בהבנת הפסוק, זה תלמיד, תמיד, 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 אותה אור, כסלמה, זה תמיד סלמה לאור אין סופי, שהוא עצמו לימד אותי, אבל הוא עצמו לעולם לא יוכל להגיע אליו. כאילו ידעתי, הייתי. ממש במבנה הזה, זה לעומת זה עשה האלוקים. ומכאן אנחנו נכנסים מהנפש האלוקית אל הנפש הבהמית. נזכיר לעצמנו את פרק א', את סופו. דברים בנויים שלב על שלב. סוף פרק א', בא תניה ולימד אותנו שהנפש האלוקית והנפש הבהמית הן שתי נפשות שמתמודדות בתוך האדם. ולעולם האדם הבינוני, שזו השאיפה של כל אחד מאיתנו, לעולם האדם הבינוני נמצא במאבק. הבינוני בתיאור הגדול שלו מנצח במאבק. הוא יכול לנצח בשלושת הלבושים. הוא יכול להגיע למקום שבו מחשבתו, דיבוריו ומעשיו הם כולם בטהרה גמורה. הוא יכול להגיע למדרגת ניצחון אמיתית. זאת מהות הבינוני. אבל במהותו הוא יכול להגיע לזה רק מפני, בררנו את המילה הזו, בינוני, רק מפני שהוא כל הזמן מתבונן. כיוון שהמאבק הוא מתמיד, אם הוא ישבור שמירה רגע אחד, הוא יכול ליפול. בשבילו לשבור שמירה, צריך ללמד אותו לשמוח, צריך ללמד אותו לחיות. זה כבר התרגילים הבאים. אבל כששאלנו, אבל איך יכול להיות? הרי הנפש הבהמית היא מושכת ללמטה, 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 איך יש סיכוי לנצח? אמר לנו התניא, על חלק האלוה ממעל שבך בנפש האלוקית, כמה כוח יש למעט אור לדחות הרבה חושך. והתחלנו לדבר ועוד נדבר. אבל יש לנו בשורה יותר חשובה, והיא הייתה הבשורה של פרק א' פה. הנפש הבהמית שלך, יהודי, היא מקליפת נוגה. רואים? וכאן נכנסים לסוגיה של הפרק. וקליפת נוגה יש בה את סוד ההיפוך. קליפת נוגה, תשמע, יש בה את האור, אבל הוא מופיע רק אם אתה תהפך אותו. וכיוון שהנפש הבהמית היא מקליפת נוגה, אז אמנם היא מושכת ללמטה, והיא מופיעה בדרך כלל במשיכה ללמטה, ורובה רע וחושך והתמודדויות שנראה לך שאין סיכוי וכו', ואתה צודק. אבל במבנה הפנימי מקליפת נוגה, בחינת עץ הדעת, טוב הרע, והיא מבחינה אמיתית, היא הפיכה. כל מה שקשור לקליפת נוגה, הפוך. מזכיר לעצמנו לשנייה את מושג הקליפה והקליפות, לשנייה אחת, ומתוכו ניכנס לתוך הדברים. תזכרו את שני העקרונות, או את העיקרון האחד של הפרק, זה לעומת זה, עשה האלוקים, ממש, מה שביררנו על הלבושים, שהם מלמטה ומלמעלה, כשנדבר על הנפש הבהמית, גם כן יש כמו ומלמטה למטה. כלומר, אם זה העתק, אז המלמעלה, צריך להפוך המלמעלה, אנחנו נעבור את זה לאט לאט. נתרגל למושג של זה לעומת זה עשה האלוקים לאט לאט. זה מושג יסוד, שאם כל העולם הוא בעצם אדם, מה זה אדם? מה זה אדם? אדמה אדמה, אם הכל הוא בעצם משהו שמבשרי נו, איך זה אלוה, אז הכל נמצא בתוך המערכת הזאת של ההידמויות. וביד המביאים אדמה. כל המערכת היא מערכת הדמיות. העתקים, העתקים, העתקים שנצטרך ללמוד אותם. זה העיקרון האחד, רק מילה על מושג הקליפות. אתה אדומה אלוהים, אני חושב שהכל מילה לברות. הקליפה, או בשמה השני, סיטרא אחרא, היא איננה איזו מפלצת שממתינה שם בצד ומגיעים אליה בהרי החושך. סיטרא אחרא פירושו בעברית, הצד האחר, או האחורי. אחר ואחור זה היינו אח. מיד נסביר למה. הבסיס, זה היסוד של הכל עכשיו. מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא נותן את החיות שלו לכל מה שיש. במובן הזה, לא לשכוח את זה. במובן הזה, כשם שהוא נותן את החיות לטוב ולקדוש, הוא נותן את החיות לרע ולתמה. מאיפה כוחו של העבודה הזרה? של הרצח, של הרוע. זה נשמע נורא. הכל ממלוא כל הארץ. הכל. זה פשוט. שלא מביא את זה, אנחנו לא יכולים לזוז. כלומר, זה ברור. החיות האלוקית היא מחיה את הכל. ואתה מחיה את כולם. הכל. אם צבא השמיים לך משתחווים, אז גם הדברים שבגללם כל עבודה זרה שבעולם לך משתחווה. הודו לאלוהי האלוהים. הוא אלוקי. הוא בעצם מחיה את כל הכתירה. הוא מחיה את הכל. אלא, העולם מחולק לשני חלקים. לסיטרה דקדושה ולסיטרה אחרה. סיטרה דקדושה הוא הפן שמפנה את עצמו כל הזמן לקבל את הכל מהאור האינסופי. סיטרה אחרה הוא הפן שמפנה את גבו אל האור האינסופי, והוא מקבל את החיות הזאת מאחורה. במשל הפשוט, אבא צריך לתת לכל הילדים שלו אוכל. הגוף צריך לתת לכל האיברים שלו אוכל. אבל יש איבר שהגוף ממש לא רוצה לתת לו אוכל. הוא ברוגז איתו. הוא כועס נורא. אבל הוא חייב לפי החוק, משרד הפנים יבדוק מה נשמע. אז אתם יודעים מה ההבדל בין הילד שהוא רוצה לתת לילד שהוא לא רוצה לתת? הוא נותן לשניהם. אתם יודעים מה ההבדל? הצורה. לזה הוא נותן עם חיוך. לזה הוא נותן מרצונו. לזה הוא נותן עם הפנים אליו. לזה הוא מסביר פנים. לזה הוא נותן מהפנימיות שלו. הפנים, הפנים. לזה הוא שדי בתר כתפוי. לזה הוא זורק מאחור. תאכל, רק אל תפריע. הנחש ימשיך לקבל אוכל אחרי שהוא יחטיא את כל העולם כולו. אבל ההבדל בין הנחש לאדם וחווה יהיה אחד. האדם וחווה אחרי החטא, בזכות החטא, אתם יודעים למה זכו? לזה שיהיו להם יותר הזדמנויות לפנות לקודש ברוך הוא. ככה היית יולדת בנים ברוגע. עכשיו בצערתם לי בנים, נו אז מה יהיה? אז לא יהיה מקום בעולם יותר מחדר לידה שיצעקו יש אלוקים. חוץ מבטדי בירושלים כשנכנסתי. כל הזמן אלוהים! ככה היית מגדל את הגידולים שלך. אבל עכשיו בעיצבון תוכלנה, אז כל הזמן תצעק אלוקים. והנחש, אתה תקבל פרס. אפר תאכל כל ימי חייך, אתה תפנה אליי, אני אדרוס לך את הראש. אתה אף פעם לא תפנה. אתה תקבל רק מסתרה. תאכל לך, לא יחסר לך כלום. אל תצלצל. לא מכיר אותך. אפילו שלא מכיר אותי, אז מי יחיה אותי? אני. מאחורה. כל כך מאחורה. שאתה תחשוב שאתה דבר לגמרי לפני עצמך. וכאן מגיעים לעיקר. איך הקודש ברוך הוא בעצם מזין את העולם? רק על ידי מסכים. כאילו הייתי נפגש עם האור האינסופי עצמו, הייתי נסרח, נבלע. אז כל הדרך להזין את העולם היא בהשתלשלות העולמות. מדרגות מדרגות, אבל לא רק מדרגות, כי כשאני אומר מדרגות, אני אומר במדרגה הזאת עוד יש משהו מהמדרגה הקודמת. אלא גם צמצומים רבים. כלומר, לאט לאט אתה באמת משוכנע שאתה לא קשור בכלל לדבר הקודם. כופר, איתום, האור שדיברנו עליו. אתה לאט לאט משוכנע שאין שום קשר בינך לבין האוויר שחודר אליך. אתה לא רואה אותו. וכשהעולם מחולק לשני חלקים, לאלה שהשיטה הזאת גורמת להם להתבטל אליו יתברך שמו, ולאלה שהשיטה הזאת גורמת להם להתנתק ולהיות יש לפני עצמם עוד יותר.
להתבלט.
להתבטל או להתבלט? להתבלט. להצטנע או לבלוט? יש מי שבעקבות זה מתבטל, הירח. יש מי שבעקבות זה אומר אני אלוהים. כי עובדה שהמסכים הם כל כך גדולים. אז אתם מדברים שטויות. פרעו. זו החלוקה. שיחזקאל מתאר במעשה המרכבה. מעשה המרכבה זה החזון של הדברים המכסים. את המכסים, את המכסים, את המכסים, את האלוקות שהוא רואה. שם הוא רואה את מראה דמות האדם מעל הכיסא, שם הוא מלמד את יסוד ההידמות שאנחנו בונים עליה את הכל. שם הוא גם רואה ארבעה חלקים, ארבע קליפות. ארבע קליפות. אנחנו קוראים להם בהמשך שלוש קליפות הטמאות וקליפת נודע. ענן גדול, רוח שערה, אש מתלקחת, אלה שלוש הקליפות הטמאות, ונוגה לא סביב. בשלוש הקליפות הטמאות נמצאים הדברים שאינם מתהפכים לסתרא דקדושא. הם מקבלים את כוחם ממלוא כל הארץ כבודו, אבל השכינה לא שורה בהם. תכנים להיכנס למושג, השכינה נמצאת בכל מקום. אבל איפה היא שורה? איפה אני משרה אותה? מה זה להשרות? להשרות זה להצמיח. להשרות זה לאפשר כאן בהשריה הזאת לייצר משהו. בשלוש הקליפות הטמאות השכינה לא שורה. שם נמצאים המאכלות האסורים. למשל, לבעלי החיים. האסורים, איך אנחנו מסבירים תמיד? האסורים. כלומר, אני לא יכול להתיר אותם מאיסורם. הם טמאים. טמא שווה אטום. מה פירוש אז מכוח מה זה חי? ודאי מכוחו של הקודש ברוך הוא. אבל לך אין את היכולת להפך את זה. הקליפה הרביעית היא קליפת הנוגה, שם נמצאים הדברים המותרים. שום דבר לא מותר אוטומטית, אתה צריך לעבוד כדי להתיר אותו. וקליפת הנוגה הזאת קליפה. קליפת הנוגה היא לא הקדושה. היא קליפה, 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 היא עונה על כל הקריטריונים של קליפה. והקליפה הזו, שם נמצאת החיה, התאורה. מה פירוש החיה התאורה? העז. אתה יכול לאכול אותה? חס וחלילה, אתה תאכל אותה, תעבור על עבר מן החי. אבל יש לך את היכולת להפך את זה, כדי להתיר את זה מטומאתו. מה שאין לך, שם בקליפות הטמאות אצל הגמל. האדם, הנשמה הכללית שהאדם נופחה בו, שם נמצא בקליפת נוגה. נשמות ישראל שצריכים לייצג את זה ולהביא את העולם כולו אל בית תפילה לכל העמים, שם נמצאים בקליפת נוגה. שם אנחנו עוסקים בנפש הבהמית. הנפש האלוקית לא קשורה לקליפות בכלל, היא חלק אלוהה ממעל ממש, היא חלק מהאור. הנפש הבהמית היא שייכת לקליפות, אבל היא נמצאת שם בקליפת הנוגה. זו הקדמה מאוד חשובה, בכלל, אבל בעיקר לפרק שלנו. עכשיו ניתן להתחיל את הכל. והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. כך בנוי העולם שלנו, פלוס מול מינוס, מים מול, הכל בנוי זה לעומת זה עשה אלוקים, חיובי ושלילי. תמיד, הדמיות. כי כמו שנפש, אבל אתם תראו בהמשך הפרק, אולי בעיקר בסופו, עד כמה זה מדויק. כי כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, נכון? עשר הכוחות, שכל, מידות, עשר הספירות, ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, מחשבה, דיבור ומעשה, של תורה ומצוות. כך, הנפש דסיטרא אחרא, מקליפות נוגה, בסדר? קליפת נוגה, זה נקרא כמובן קליפות נוגה, כי זה אינסופי, המושגים האלה. המלובשת בדם האדם. זוהי הקליפה, שעוד מעט אנחנו נגדיר, תבוא ותצלם ותבקש אולטרסאונד, דרובה רע. כי מושכת למטה, כי כמו הקליפות. אבל, רובה רע ומיעוטה טוב, אתה נהיה כל הזמן משתמש בביטוי. רובה רע ומיעוטה טוב. אבל במהותה הכל מתהפך. המלובשת מקליפות נוגה, המלובשת בדם האדם. הנפש הזאת מלובשת בדם האדם, כלומר זה מחיה את גופו של האדם, הדם הוא הנפש. גם היא, הנפש, בסיטרא אחרא, מקליפות נוגה, כלולה מעשר, היינו רוצים להמשיך פה עכשיו איך? ספירות, או מעשר ספירות קדושות, עשרה כוחות, אבל כאן זה נקרא קצת אחרת, מעשר כתרין או כתרין דמסעבותה. היא בנויה גם היא מעשר ספירות, אבל במקום ספירות זה נקרא כאן כתרים של טומאה. בלשון הקבלה נקראים הכוחות האלה של הנפש, של סיטרא אחרא, של קליפת נוגה, כתרים. אגב, אתם יודעים למה? זה מאוד עמוק. אתם זוכרים זה לעומת זה? מה יש מעל האדם? האדם, למעלה למעלה נמצאת החוכמה, הבינה, נכון? ולאט לאט 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 כל המידות. נצח והוד פרעין שוקין, נכון? איזה ספירות. אז מה יש מעל הראש? כתר. עכשיו העתק. הלבושים, הכתרים, אנחנו נחלק, כי הכתרים זה הכוחות, והלבושים זה משהו אחר. אבל הכתר הוא כאילו הכתר של המלמטה. אם הכתר הוא הרצון, זוכרים? כלומר, ביוד יש את החוכמה, אבל בקוצו של יוד יש את העלבה, את הרצון, רצה הקדוש ברוך הוא. ברא זה כבר החוכמה, בראשית, ראשית חוכמה. אבל הרצון, 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 כך בהעתק. כתרים תמיד, דרך אגב, הם בעצם מה שמבחין בין עולם לעולם. האתרה היא הכותרת של מה שאני רואה, ובעצם היא גם המסך.
זה כמו לעמוד על מראה אולי.
ממש. זה הכל לעמוד על מראה. לראות ככה. לכן זה נקרא עשר כתרים דמסעבותה. נגיע לזה לאט לאט. כתר, כתר לי זה מה שדיברנו כל הזמן. כתר, שתיקה. כן, כן. שהן עשרת הכוחות הללו, שבע מידות רעות, מראה. אתם שמים לב שפה הוא הולך הפוך, איך היינו מצפים שהוא ילך? שהן, לא? שלוש השכל, אבל הוא במראה. עכשיו זה לא רק תרגיל יפה כדי שנתרגל לזה, אלא זה עמוק. באמת באמת, בנפש אלוקית, באמת כל אחד מאיתנו יודע, השכל הוא באמת הגורם היותר דומיננטי. והמידות, ודאי הגורם המאוד מאוד פועל, אבל הן מתובנתות, המוח אמור להיות יותר שליט על הלב. באמת בסיטרא דאחרא, הסדר הוא שהשכל אמור להדביק את. השכל יהיה אמור לעשות אידיאליזציה מי?
קדר. בצורה זה נקרא קדר.
קדר. כן, כן, נכון. כן, כן, בדיוק. השכל יצטרך לאשר אחרי. בסדר? שהן שבע מידות רעות. מה פירוש מידות רעות? איך חסד זה רע? מה יהיה חסד זה רע? חסד הוא, עריות. אני עושה חסד מדהים של תאווה. אגב, במה הוא יבוא לידי ביטוי שהוא רע? עוד פעם, מהי קליפה של סיטרא אחרא? אגו. אני. לא מתבטל, אלא מתבלה. דברה מצוינת. אני מופיע פה, פרעו, לי יאורי ואני עשיתי. איך אמרנו? כשיוסף עומד מול פרעו, הוא מלמד אותו את פרק ו' בתניא, ולכן המשפט הראשון לפני שמדברים. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. יש אישור למהלך, אני ממשיך. אין אישור, נא להחזיר אותי לבור עם הפיג'מה. אין לי מה להמשיך. השאלה אם אנחנו הולכים על בלעדיי, מתבטל. את אשר האלוקים עושה, מראה את פרעה, וממילא את כל העולם כולו, כי האלוקים בשונה ממני יכול לחדור גם לקליפות הטמאות, ופרעה הוא המייצג שלהם, הוא האני יאור ואני עשיתי מי, הוא הקליפה הטמאה המתהפכת בפרשות שלנו, הוא אחד החידושים הגדולים בבראשית. פרעה המבטל את עצמו בסוף אל הצדיק, הראשון. והאלוקים מגיע אל הקליפות הטמאות, גם אם הקליפות הטמאות, אחרי שהאלוקים הגיע אליהם, החליטו שוב ללכת לישון. ויחלום, וישן, ויחלום שנית. לי אין כוח להגיע לשם, בלעדיי. כמעט אני רוצה להגיד, אל תחשבו שזה ענווה, זה באמת. אבל אני לא אומר את זה כי זאת ענווה, זה באמת. יוסף מתכוון באמת בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פה. כי אני לא יכול לחדור אל הקליפה שם. אבל את היסוד אני יודע, כי אני אדם. אני מתבטא. מה ששר המשקיר סיפר לך שאני פותר חלומות, זה לא בגלל הפסיכומטרי הגבוה שלי. זה בגלל ההתבטלות שלי. הרוצה ללכת על זה? טוב. לא, חפש אולי יש פה אחד יותר טוב בפסיכומטרי. לא היית אצל כל החרטומים, יכול להיות יש את זה אחד באינדיה, משהו תחפש. החליט אבל לפני שאנחנו הולכים. כי מה שאני הולך לעשות, אם לא תקבל את השיטה שלי, הוא סיכון אדיר. כי אני הולך להגיד לך, אדוני, אתה מוכן לשחרר את המסך? אתה לא אלוהים, דוקטור. אתה יכול להיות איש טוב מאוד. אתה מוכן להחליף תפקיד? במקום אלוהים מזויף, פנטזיית אלוהים מופרעת, להפוך להיות ירח. מתבטל? קשה מאוד, זה לצאת מהתמכרות נוראית. אתה יכול לעבור, בלי זה אני לא מתחיל. כי כל מה שאני אגיד, אתה תגיד שזה מרידה במלכות. בלעדיי. שהן שבע מידות רעות. אם אני חי בקליפה, אז הגבורה תהיה מידה רעה, כי היא תבוא לידי ביטוי בכעס. והתפארת תהיה מידה רעה, כי היא תבוא לידי ביטוי בגאווה ובהתפארות. כי אני, הבאות מארבע יסודות רעים הנזכרים לאל. אנחנו זוכרים את ארבעת היסודות של פרק א', אש, רוח, מים ואפר, העצבות, ההוללות, ההתפארות. ושכל המולידן, נכון מדהים, אחרי שדיברנו על המידות עוברים לשכל, קדם, האידיאליזציה, ושכל המולידן נחלק לשם, נחלק לשלוש, תעתיקים, שהן חוכמה, בינה ודעת, מקור המידות. כמה שאתה אומר לי, אידיאליזציה הוא מקור המידות, אז תתבלבל. זה לא שהמידות פועלות לא מהשכל, הן כן פועלות מהשכל, השכל הוא לא רק יוצר אידיאליזציות, הוא מקור המידות. זה מראה, מסובך במראה, אתה מתבלבל, במראה תמיד מתבלבלים. כי המידות הן לפי ערך השכל. ככל שהשכל מפותח יותר, המידות המופנות מעלים יותר. אם השכל קטן יותר, מראה. המידות קטנות יותר. דוגמה, כי הקטן, ילד קטן, חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך. תציע לילד קטן אחד משתיים. ארטיק, או אוטו מודל 2010. הוא רץ על הארטיק. לא מבין, אתה רוצה מכן שלו. כי הקטן חושק, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך. לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם. למה? כי הוא אוהב ארטי? לא, כי הוא לא מבין מה הדבר הזה. שהוא לא יודע שאם זה נושאי, הוא לא יודע מה לאן זה... תגיד לו, לא, אבל נושאים, אבל הוא לא מנהל לנסוע. כי שכלו מופנה, שכלו קטן. אז השאיפה קטנה. לכן השכל הוא מקור המידות, גם בנפש הבהמית. זה לא, אתה חושב מיד, השכל הוא מקור המידות, שאני מתכוון לקבלת האריזה. לא, לא, השכל הוא מקור המידות בארטי. השכל הוא מקור המידות תמיד. שכל קטן שואף לדברים קטנים. וכן, קח את מידת הגבורה. מתכעס ומתקצף מדברים קטנים. ומדברים גדולים הוא יכול להיות רגוע לגמרי. כלומר, אם נניח, אני יודע מה, נסגר החשמל של כל העיר, הוא ממש לא כועס על זה. אבל לקחו ממנו עכשיו את הצעצוע, פה סיבה למרידה. כי הוא טמבל, לא, כי השכל קטן. אז מידת הכעס באה בדברים כאלה. וכן בהתפארות ושאר מידות. כלומר, השכל בעצם פועל בהתגלות של המידות לפי המקור. המקור הוא השכל המידות. הוא ממשיך את המראה. בעשר בחינות אלו הטמאות. טמאות, תתרגלו למושג טמא. אטום. ונטמאיתם בם, אומרים חז"ל, ונטמאתם בם. שהעבירה מטמטמת. המושג מטמטם, אגב, שזה מין סלנג כזה, פירושו אטום. ההגדרה הפיזיולוגית של מה שנקרא במשנה טומטום, ההגדרה הפיזיולוגית, זה מי שכל סימניו סגורים. אין לו סימני זכרות, אין לו שום הופעה בולטת, הוא אטום, הוא לא מוגדר. כך בעצם הקליפות הטמאות, עשר בחינות אלו הטמאות, הן אטומות כלפי הסיטרא דקדושה. אז ממה הוא חי? בטח שהוא חי ממלוא כל הארץ, אבל הוא אטום כלפי זה. עשר בחינות אלו הטמאות, כשאדם מחשב בהן, ככל שאתה יותר עסוק בהן, מחשב זה איזה לבוש? הגענו ללבושים. נו, המחשבה. או, נו, מדבר, איזה לבוש? הדיבור. או עושה, בכוח המעשה שלו, פעולות שמשמשות את אחד מעשרת הכוחות האלה. בסדר? הוא עושה פעולה של כעס, של התפארות, של... הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפי וכוח המעשה שבידיו ושאר איבריו נקראים אז איך? לבושי מסעבו. לבושי מסעבו זה לבושים טמאים, לבושים מלוכלכים. לבושי מסעבו. לעשר הם לבושים של עשר הבחינות האלו הטמאות. עכשיו כמו בלבושים, אתם זוכרים איך דיברנו בקדושה? קודם כל דיברנו על הלבושים ככלי שרת. כלומר, משהו שהוא מתחת לנפש המתעסקת בזה. גם פה. קודם כל נדבר על הלבושים האלה ככלי. לבושים. שמתלבשות בהם בשעת מעשה, או דיבור, או מחשבה. כלומר, מה הם בעצם הלבושים של המחשבות, הדיבורים והמעשים? תעתיק. אם הלבושים של המחשבות, הדיבורים והמעשיים הם כנגד תרי"ג איבריו של האדם, איך השכל נדבק בשכל האלוקי, איך הדיבורים נדבקים בדיבורים האלוקיים, איך המעשיים הופכים את הגשמי ביותר, את מה שנראה רק תופס פה, את מה שיכול להביא את הלא נתפס בידיים שלו. יפה שעה אחת, זוכרים? בתשובה, ומעשים טובים בעולם הזה, נו, מכל חיי העולם הבא, כי שעה אחת בתשובה, ומעשים טובים בעולם הזה, זה ביטוי כאן בגשמיות, איך המעשה האלוקי מתבטא פה בפועל, היינו אך לגבי הנפש הבהמית, והצד ההפוך, זה יהיה כל העבירות, כל ביטולי העשה, כל ההפך מזה, במחשבה, בדיבור ובמעשה, אבל כאן הוא בא לחדש חידוש. וכאן החידוש הגדול, אמרתי לנו, לעצמנו, כשדיברנו בעיקר בלימוד קהלת, עד שכאן היה בדיחה קבועה, שנכון שמעון אמרת את זה כל הזמן, שהפילף לא אין בקהלת, זה איך קהלת כתב קהלת לפני שהוא למד תניה. התניה בהמון דברים ממש בנוי על קהלת. כל היסוד, שהכל הבל, ובעומק שלו, שאין פירושו מה שהתרגלנו כילדים קטנים תמיד, וכך העולם חושב. שהכל הבל זה מגילת ייאוש ועצבות כזאת, הכל הבל. אלא הכל הבל פירושו כל מה שהוא בעולם, פה מופיע, הוא הבל של ראשית. אין כאן כלום, הכל הבל. ועכשיו לוקח התניא את הדברים למקום הכי חשוב שלהם. אתה חושב שאני מדבר עכשיו שמה יוצר קליפה טמאה בעולם? עוד קליפה, עוד מסך, עוד איתום, עוד איתום, עוד איתום. עבירות. טוב, אבל אני לא עושה עבירות. העולם ההלכתי מחולק תמיד לשלושה חלקים. למצווה, לאיסור, ובאמצע, למותר. חסידים אומרים, מה שמותר, מיותר. אני רוצה להסביר. העולם הרוחני מחולק לשני חלקים, ולא לשלושה. זאת חלוקת פשרה כזאת, מאוד מאוד בינונית, חלוקת העולם לשלושה. כי היא מאפשרת לאחון, היא מאפשרת לנו בעצם תמיד להישאר בניוטרל. מדי פעם לקפוץ למה שקוראים לבית הכנסת, ומדי פעם להירגע קצת, אבל אז להגיד, אבל מחר אני אלך לבית הכנסת, יהיה בסדר. נעשה שוב ביום ראשון. זה מסודר. ובאמצע, אמצע. זה כמעט פוליסת ביטוח ללא להתקדם לשום מקום. ללא להתבונן אף פעם. המשפט... בגלל זה. אין בעצם שום דבר פה בעולם. העולם של גן עדן היה מחולק לשני חלקים, תמיד אנחנו מדברים על זה. זו נקודת יסוד חשובה ביותר. שני חלקים בלבד. יש עץ אחד, עץ הדעת טוב ורע, שמה דינו? אסור לאכול ממנו. ויש טריליוני עצים שמה דינם? לא להתבלבל. מצווה לאכול מהם. מכל עץ הגן, נו, אכול תאכל. ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן, אכול תאכל. אתם יודעים לאיזו גלות הגענו אחרי גן עדן? אנחנו קוראים את הפסוק, אמר מותר לך מה שאתה רוצה, אבל תזהר אם תאכל מעץ הדעת. לא. אמר יש לך רק מצווה אחת בעולם. כל מה שאתה עושה, תתכוון למצווה. אתה אוכל ליצ'י, תחזיק ותגיד לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי בהדה ליצ'י. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול ליצ'י. ככה האדם בירך בגן עדן. למה? כי אין שום דבר שלא מצווה. מה מוזר לך? איך אנחנו אומרים תמיד? למה זה מוזר לך לברך לליצ'י? בורא פרי העץ, אם ליצ'י זה סתם טייבה. תמיד איך אתה? בליל הסדר, מוזר לך לברך על המצה? למה לא תגיד באופן כללי, הוא המוציא לכם מן הארץ, ושתגיד את זה שלנו יכול מצה לנו. למה לא מוזר? ובעזרת השם בשנה הבאה, כשנברך על הפסח, ובבית המקדש כשתברך על השלמים, על מה אתה מברך? על הביס של הסטייק, היא ככה שנוזל ככה זה. כאשר שם שתר שלנו לאכול סטייק. למה? לא. בבית מקדש זה דבר אחר, שם הכל קודש. ובגן עדן. ובחיים. עצם הגלות היא החלוקה לשלושה חלקים. מצווה, אסור, מותר. אתם מבינים איפה אנחנו חיים? אסור ומותר פירושו אסור, כלומר אסור, בכלא, לא ניתן להיכנס, גמל. גם אם תעשה 9,000 פעם לשם ייחוד, הגמל לא יהיה טהור. גמל. אגב, לא בגלל שהוא גמל. למשל, עריות. אמא שלי. הכי טהור בעולם, אסור. אבל אני מרגיש שכן. זה תשובי. אני ממש מרגיש. ממש אתה עושה שוב. זהו. ומה שהוא לא אסור, הוא מצווה. מה פירוש מותר בעולם הפנימי? ניתן להשתחרר מאיסורו. נו מצווה להשחרר אסורים, לא? מה לא מצווה להתיר אסורים? פדיון שבויים. יש אסור, יש מצווה. מצווה לעתיד. וזה מגיע התניא עכשיו במשפט הזה. זה משפט יסוד של הכל. בעשר בחינות אלו אני חוזר כמה שורות הטמעות כשאדם מחשב בהן או מדבר או עושה, הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו וכוח המעשה שבידיו ושאר איבריו נקראים לבושי נשאבו. לעשר בחינות אלו הטמעות שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. של מה? של עבירות, לא? לא! והן הם, נו, רואים את השורה הבאה? והן הם, נו, נו. כל המעשים אשר נעשים, המילה המרכזית של קהלת, תחת השמש. אשר הכל, נו, הבל ועוט רוח. מה, לשנוא את העולם? יוץ. אם הכל הבל, אתה תיתן לכל דבר את המשמעות שלו, ולכל דבר יהיה ראשית. לשמוח בעולם. לאהוב את העולם. ללכת לסתרא דקדושה. אתם יודעים מה זה רעות רוח? רוחה. לא. וכמו שכתוב בזוהר בשלח, מה פירוש רעות רוח? שהן, הוא מסביר את המילה בזוהר. מה זה רעות? משום מה זה רעות? שהן, לא, לא, תראי מה, הוא מסביר. שהן תבירו דרוחה. משום רעועה. כמו הדברים שרוח הקדושה שבורה בהם. הכל הבל, כלומר, הכל הבל, מה זה הבל? הבל, סימן שיש מקור, הבל. אתה טועה, אתה חושב שזה בניין עם מהקומות. זה הבל. כמו ארטיק. כמו של ארטיק יכול להיות סוף, גם לבניין הזה יכול להיות סוף. אתה לא מאמין, אז תהיה גדול תמי. אבל עבדתי על הפילוסופיה הזאת 2600 שנה. הבל, הבל. הבל לא שטויות. הבל זאת אומרת, אם זה מחובר למקור, בסדר? מדהים, סתרא דקדושה. מתבלט, פרעה. אז הכל הבל, וראות רוח, תשמעו את הזוהר הקדוש. וראות רוח, תבירו דרוחה. יש כאן רוח אלוקי. כי הרי אתה מחייר את כולם, אבל ראועה. תבירו שבירה. תף מתחלף בשין. שבירו. תבירו הורה. יש כאן רוח אלוקית, אחרת זה לא חי. אבל יש כאן פק, 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 פק. ואגב, לכן זה כל כך מבלבל אותך. כי אתה לפעמים פוגש את זה דווקא במקומות דרך אגב מאוד 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 רוחניים, הודויים כאלה ומאוד מיוחדים, ואתה פוגש המון תבירו רוחה. אתה פוגש את זה אגב לפעמים הרבה יותר ממה שאתה פוגש את זה במסגרת עטופה היפה כזאת. כי שם הפקים של התבירו דרוחה, פיזים כאלה, אתם מכירים של בומים חשמליים? ניצוצות, אתה רואה, אתה מרגיש את זה. אתה נחנף מזה. תבירו דרוחה. חברים, זה הגדרה מדהימה. זה תבירו דרוחה. הכל הבל הוא תבירו דרוחה. כמו שכתוב בזוהר בשלח שהם תבירו דרוחה וכו'. וכן כל הדיבורים, כאן הוא דיבר על המעשים אשר נשים תחת השמש. לזה מתכוון קהלת. וכן כל הדיבורים, אתם רואים איך הפרק הזה הוא בעצם קהלת? וכן כל הדיבורים, וכל המחשבות, אשר מה? הייתי חושב, כל הדיבורים הרעים. כל הדיבורים אשר, נו, תראו את ההגדרה, נו. לא לאשם אמא. דיבור, אבל הוא לא לאשם, אלא לאן? לי. טוב, יש גם באמצע, אין מותק, אין, אתה עובד עלינו, אין, אין אמצע, אין מותר, מה שמותר מיותר. יש פה או פה.
רע רצון עצמי. רע רצון עצמי.
רצון עצמי, נכון מאוד. אני. והרעות, יהיה נוח, זה הפוך. אשר לא להשם אמה, ולכן כל כך קרוב הרעות זה הרעו הזה. אשר לא להשם אמה ולי רצונו ולעבודתו והריקוד שבריך הוא רצונו אחד שזהו פירוש לשון ועכשיו הוא אומר את מה שדיברנו פה עכשיו מכוח הדברים שדיברנו בהם אז הדברים מפה הם באים שזהו פירוש לשון סיטרא אחרא מה משמעות הביטוי סיטרא אחרא פירוש נו צד אחר שאינו צד הקדושה הוא אומר, למה הפכתם את הסתרה אחרי? זה מפלצת נוראית. זה חלק מהתרגיל שלכם להישאר במותר הזה. זה הפטנט של היצר הרע. מה זה סתרה אחרי? פול קם בכוס אצלך, אתה. כל הזמן. חבר הכי קרוב שלך. הצד האחר. עכשיו, הסתרה אחרי, לא, זה בקליפת נוגה. תהפוך. למה סתרה אחרי? תהפוך. מה אתה מבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא? אל תסתר פניך ממני. מה אתה מבקש ממנו בעצם בעברית אחרת? תתפך על ידי. אז שנייה אחת. אז אולי מה שאני מבקש ממך זה רק את אותו דבר, תתפך? כן, בטח.
איך זה מתיישב על בינוני? כאילו,
הפוך, כל עניינו של הבינוני זה לדעת שבהתבוננות שלו הוא עושה את הכל. רק תתבונן בזה.
המילה בין זה בין משהו.
לא, זה מה שאמרנו, שזה השם המושאל של הבינוני, בתיה. בינוני זה לא מחצה זכויות או מחצה עוונות. די, תיקנו את זה. אנחנו בבינוני שמבין שעניינו זה להתבונן. בסדר?
להיבנות.
מזה לבנות ולהיבנות והכל. הבינוני הוא המתבונן. בסדר? אמר רבא כגון אנא בינוני, תאמינו לי, אני אם אני לא אתבונן, אני פה. ותאמינו לי, אני מתבונן. אתם מבינים, הענבה של רבא היא עוד פעם לא ענבה מזויפת. הרי זה הוא שאל בפרק א', מה סתם רבא אמר כגון אנא בינוני? אמר לו אביי, אדוני, רבא, זה שאתה ענב לא טוב בכלל, כי אנחנו כולנו הפכנו לרשעים עכשיו בזכותך. מה הרווחנו מהענבה שלך, שעשית 100,000 רשעים? מה הרווח? רצח. מה עשית פה עם הענבה? ואז אמר רבא, לא הבנתם מה זה בינוני בכלל. בינוני פירושו, אני לא אתבונן אפול, והרי אני מודיע, אני מתבונן. כל הזמן, כל הזמן. אין לך שנייה שלום, אין לי שנייה שלום גדול. הגעת לזה שאתה מתבונן כל הזמן? כל הזמן. איך? בשמחה, תאמינו לי. למדתי תניה, אני רבא. תניה היה לפני הקהלת, נכון? לפני הרבה, נכון?
תראה מה המושג מותר, מה המושג הישן של בינוני בין, תראה למה זה הביא את האגו, המותר
הפך למותרות,
מותר.
מדהים.
זהו האגו והמותרות.
מדהים.
ממש אותה מילה.
מדהים. רק שנקחו אותה. זה לא מיותר, זה מותר. זה מה שעושה אותי מעניין מאוד. ולכן.
אין שום דבר נטרלי.
כן.
אין שום דבר נטרלי.
בעולם שאדם, אין נטרלי. אין דבר כזה. זה המהפכה.
אין
מהפכה.
את יודעת למה אין? אין, חיה, תשמי. אגב, אין פה שום חידוש. הרמב״ם מגדיר את זה נפלא בשמונה פרקים. הרמב״ם אומר, אין שום ניטרלי. הרמב״ם אומר כך. הרמב״ם אומר, כולם אומרים שהעיקר הבריאות. אומר הרמב״ם, אני גם קצת רופא. שטויות. לא מתאום העיקר הבריאות. העיקר השגת השם. אם הבריאות עוזרת לזה, זה טוב. אם לא, בריאות זה רע. חתום דוקטור הרמב״ם. מי אמר לכם שהעיקר הבריאות? מה אתם דברים שטויות? לא העיקר הבריאות, העיקר המשפוחת. שטויות. נכון, נכון. כן, זה שיש שם את הקדושה, והיא מופיעה בפיקים. זה גבלת, תחשבו על זה מהפכת עולם. זה ראות, ראות הדירוך, תבירו דירוך. כן, ואז יש ניוטרל. אין ניוטרל, מה פתאום יש ניוטרל? לאכול, לשתות יין טוב. זה טוב או רע? אין ניוטרל. זה או טוב או רע. עכשיו תחשוב לשנייה אחת ותגלה שזה נכון. בדיוק. תחשוב שנייה אחת בחיים ותגלה שזה באמת נכון. זה או טוב או רע. לנוח סתם. יש גם סופר סתם. הוא נח סתם. לא רע בכלל. לעסוק בתורה עצבני. רע מאוד. מעניין אותי רק דבר אחד, ספר זה קדושה, שבא צריך להיכנס לזה לאט לאט. נמשיך. שזהו פירוש לשון סטרא אחרא, פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. זה הכל, זה הייחוס שלו, שהוא לא צד הקדושה. לכן קראו לו סטרא אחרא. למה לא קראו לו סטרא מוישה, סטרא 8, סטרא 12? אין לו שם. כל עניינו זה שהוא פשוט לא צד הקדושה. כמו שלחושך אין שם. הוא רק לא אור, הוא חסוך מאור. רק אתה מפחד ממנו, אתה חושב שיש לו שם. קראת לו מפלצת. מה פתאום? קוראים לו חושך. חושך צ'יק. חמוד. תכניס אור, יצא. כן? נכון? אחר. אחר, אחור. וצד הקדושה אינו אלא, מהו צד הקדושה? אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא, עכשיו היסוד, בטל ובולט, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברר. יש ביטוי מפורסם של הקוצקר, שאל הקוצקר את התלמידים שלו, החידושי הרים, תלמידו של הקוצקר, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? ויגידו מה הוא רוצה, אז בסוף הוא אמר להם במקום שנותנים לו להיכנס. אז כולם אוהבים את המשפט, אבל לא מבינים את עומקו עד הסוף. אתם יודעים מה הוא אמר? במקום שלא נותנים לו להיכנס, פחד להגיד את המשפט. הוא נמצא במובן של מלוא כל הארץ כבודו, הוא לא שרור. זה לא מעניין אותי אם עכשיו אתה לומד גמרא או לא. השאלה אם אתה נותן לו להיכנס, או האגו שלך תופס למקום. תחשבו עומק למשפט הזה. זה מחריד משהו. במקום שלא נותנים לו להיכנס, אתה יכול לשם שמיים לא לתת לו להיכנס. אתה יכול להוציא אותו. אתם יודעים למה האחים מכרו את יוסף? מאידיאולוגיה. חז"ל אומרים מדרש מדהים. כשהם באו למכור אותו, הם היו תשעה. ראובן הרי הלך, יוסף בבור, בנימין אצל אבא. אז הם אמרו, איך אפשר? צריך מניין. שיתפו את השכינה. אתם יודעים כמה טוב שהקדוש ברוך הוא חלק מהמניין? עכשיו, יש כמה עקרונות. א', הוא עשירי, אז הוא גם לא יכול לדבר אם הוא רוצה. הוא צריך להגיד עומד. עשרה צריכים להיות בתוך הקדיש. אני יכול לשפף את הקודש ברוך הוא ולהוציא אותו. אני יכול למכור את יוסף כי צירפתי את הקודש ברוך הוא למניין. אני לא יודע אם אנחנו מבינים לאן אנחנו מגיעים פה. זה כל העולם. זה כל העולם. אנחנו לא מבינים את ההיפוך שאנחנו יכולים להתכנס אליו. וצד הקדושה אינו אלא. לכן הוא כל כך משתמש במושג הזה של ספרה אחת. תבינו שזה סך הכל אחר. זה הכל. למה אחר נקרא אחר אלישע? כי הוא אמר, אליי זה כבר לא פונה, האור האינסופי. שמעתי בת קול, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. הוא שמע, אני חותם לכם. זה אלישע בנבויה. הוא שמע, הוא יביא לכם הוכחות כימיות שהוא שמע. ומי הוא הלך כשהוא יושב על הסוס? עם רבי? אתם מתחילים להבין? עם רבי מי? עם זה שרק מרבה אור. וזה שנקרא רבי מאיר, ורש"י מסביר מפני שהוא הרבה אור כל הזמן, עד שהוא סינבר. ננסה למשוך אותו מצד אחר. והם הולכים על הסוס פה. זה היה במקדש. ואין הקודש ברוך הוא שורל על דבר שבטל אצלו יתברך. בין בפועל ממש, אתם זוכרים מה אלישע בן אבויה שם עם הסוס אומר לו שם בסוף? מאיר, חזור בך, שיערתי בעקבי סוסי שיצאנו מתחום שבת. אתם מבינים שאפשר לקחת את כל הלכות שבת כדי לא לתת לקודש ברוך הוא להיכנס? אתה יכול לדעת את הלכות שבת עד כדי שאתה יודע בעקבי הסוס שלך את התורה, בשביל לעצור את הקודש ברוך הוא מלהיכנס לכם שם. אנחנו לא מבינים בכלל מה אנחנו, היינו רועדים אם היינו שומעים מה אנחנו אומרים מעצמנו. זה כל כך אמת. ואין הקודש ברוך הוא שורל על דבר שבטל אצלו יתברך. בין בפועל ממש. יש דברים ששורים אצלו יתברך, שהוא שורה בהם יתברך בפועל, כמלאכים עליונים. אין להם השתוקקות אחרת למלאכים העליונים. הם כל הזמן אומרים שירה. אין למיכאל וגבריאל עוד שאיפות. ובין, וכאן עיקר הפרק. בכוח, מה זה בכוח? לא בפועל, אלא בכוח, בפוטנציאל, אבל זה שורה. ככל איש ישראל למטה. אתה יודע מה זה נפש יהודי? כל יהודי. זה מי שבכוח שורה בו שכינה. אבל הוא רוצח. הוא יושב עכשיו ב-15 מעשרי עולם חופפים. בכוח שרויה בו שכינה כמו במשה רבינו. אנחנו תופסים מה אנחנו אומרים? כי הוא בטל. אבל לא כמו המלאכים בנגלה. אני הולך להגיד דבר יותר נורא. אלא הרבה יותר עמוק בניסטר. יש ביטוי נורא של המגיד מנזריץ'. המגיד מנזריץ' אומר, אבל אני אגיד אותו רק אחרי סוף המשפט הזה. שנייה. ככל איש ישראל למטה שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקודש ברוך הוא במסירות נפשו על קדושת השם. בהמשך התניה, אתם זוכרים, התניה יבוא ויגיד מי הוא יהודי? הוא אומר את זה, יגלו לנו הגוי. כשיבוא ואתה תגלה בסופו של דבר שאתה מוסר את נפשך, ואף אחד לא הבין בכלל את עומק נשמתך, פתאום יתגלה מה אתה באמת. וכך אנחנו עושים את זה בפועל. ולכן אמרו רבותינו זל, ואז אני אגיד לכם מה אומר על זה המגיד, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, תראו איזה דיוק עכשיו בשני מדרשים, אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה עליו. יהודי, לבד. יושב ועוסק בתורה, נו, שכינה שרויה, למה? כי מה הוא עושה? עוסק בתורה. אז מה הוא עושה עכשיו? בטל, אליו יתברך. אז מה הוא עושה? השכינה מה? שרויה. נכון? סיטרא דקדושה? חכו. דכל בי עשרה, כתוב בגמרא בסנהדרין, שכינתא שריה לעולם. אתה רואה, עשרה יהודים עוסקים בתורה? לא. שכינה שרויה. כי יש כאן עשרה יהודים. אין לך. נו. כי ברגע שכלל ישראל מופיע, היחידה הזאת שנקראת כלל ישראל, המניין הזה, מופיע, אז הבכוח הוא כזה ששכינה שרויה. איך תתחיל לפעול עם זה? תעשה משהו. שכין תשאר. אמר המגיד ממזריץ', אם היו מביאים מלאך, והיו שמים אותו בין עשרה יהודים שמתבטלים, הוא היה נשרף מקדושה. משמעים? אם היו שמים מלאך בין עשרה יהודים שצריכים קלפים, במועדון, ושמים אותו שם, מיכאל, גבריאל, הוא היה נבלע מהקודש. יש מועדוני המלאכים. הוא היה נבלע. אתם מבינים את הבליעה? כי השכין את השריה שלה בפועל או בכוח, לא להבין לא נכון. לא אומר בפועל או מספיק אפילו בכוח. זה נכון מבחינה מסוימת. אם זה בכוח צריך לגלות את זה. אבל האהבה המסותרת בתוך תוכיותה היא גדולה לאין ארוך מהאהבה הגלויה המובנת. השכין תשריה בבי עשרה מישראל, כי שכין תשריה. כן, בתיה, אני יוצר משהו שאת ככה.
זה בכלל לא בדבר. זאת אומרת, בבי ישראל זה כבר מציאות, זה כוח במבר.
נכון מאוד. נכון מאוד, לכן תשעה כהנים גדולים לא יכולים להגיד קדושה. ועשרה יהודים. פשוטים. מה? פשוטים ובניגלה נראים הכי הכי רחוק לזה. יכולים להגיד קדושה.
במקרה להגיד במקום לבוש קליפה,
לא טוב, לא, אסור.
כי פתאום אני חושבת אפשר להגיד שיעזדות זה לא קליפה, עשרה יהודים זה נוגה, לא קליפה,
נכון,
אבל זה נוגה,
נכון,
מפני שכמו שיש אור אינסוף יש גם אור נוגה,
נכון. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. אז מאיפה הוא מקבל חיות? נו, מה דיברנו? אלא אינו מקבל חיות של הקדוש ברוך הוא מבחינת, רואים? תראו את המילים פה ממש עכשיו מה שכל מה שהקדמנו לזה, מבחינת פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים. בשביל הפסקה הזו שהיא מרכז העניינים והיא כל כך מסובכת ויסודית, לכן הקדמנו את הכל. האחור, אחר אחור, שיורדים ממדרגה למדרגה, הרי כך העולם בנוי בהשתלשלות. הריבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך עילה ועלול, מסכים, 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 מסכים. אבל לא רק מדרגות, כי מדרגה תמיד העילה עוד כלולה המדרגה העליונה במדרגה הקודמת, אלא וגם ונו, צמצומים רבים. עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, תראו איך המילים פה הופכות לברורות עכשיו, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש, הגדרה מדהימה עכשיו, בבחינת גלות. אתם יודעים מה זו גלות? גלות זה שאתה נמצא במציאות כזאת, שאתה נמצא במציאות כזאת שהחיות שבאה מהקדושה נמצאת כאילו בגלות, מישהו מושל עליה. אתה נמצא מכוח מה אתה חי, מכוח האין סוף. זה הכופר שבי מושל עליך. עד מצב שבו אני בכזה הסתר של גלות, שאני כבר לא שם לב בכלל שאני בגלות. שאני כבר בכלל לא מודע לזה שאני בגלות. ואנוכי, הסתר, הסתיר פניי. רבינה, אתה מסביר מה זה ואנוכי, הסתר, הסתיר פניי. מחמם. אני כבר אסתיר את זה שאתה בהסתר. איזה גלות? מה גלות? מה אתה מדבר? הכל כיף. וזה בחינת גלות. עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, מישהו מושל עליי, תוך אותו דבר הנפרד, כלומר אני נמצא בתוך הדבר הנפרד מן הקדושה, אני נמצא בתוך הכפירה הזו, ומה שאני נמצא, כאילו החיות שנמצאת, בסדר? בתוך הכפירה, בתוך הקדושה, כאילו הנפרד מחיה אותי. מכוח מה אני חי? מהתקציב של הנפרד. הוא מחיה אותי. להחיותו ולקיימו מאין ליש. שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. צריך להבין הרי את השיטה. למה הקודם ברוך הוא עשה כך? למה יש בכלל קליפה? למה בעולם לכל פרי יש קליפה? כי לקליפה יש שני חלקים. א' היא מגנה. ב' איך אמרנו? היא כל הוויטמינים. היא כל הדרך שלך בכלל לקבל, היא כל הדרך שלך בכלל לחיות. היכולת שלך להופיע, היכולת שלך להיות, היכולת שלך להופיע את עצמך פה בעולם, היא רק מפני שאתה קיים. איך אתה יכול להיות קיים? רק בזכות המסכים. המסכים האלה הם המחיה אותך. איך קראנו לזה? פרוכת. הפרוכות האלה הם האיתומיים שמאפשרים לך לקבל את האור ואת החיות. מתוך הפנים, זאת הפרוכת שבין קודש הקודשים לקודש, שבין הקודש הלאה, הם מאפשרים לך לקבל את החיות, אבל להרגיש בפני עצמך. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו. עולם הקליפות וסיטרא אחרא. הגדרה מדהימה. כל העולם שלנו, אתם יודעים איך קוראים לו? זה מה ששאל באתי מקודם, אם אפשר להשתמש בביטוי. כן, בעצם. לכן נקרא עולם הזה ומלואו. עולם הקליפות הוא סיטרא אחרא, העולם הזה ודאי הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. אתה מחיה את כולם. זה מחילה לביטוי, זה כולל לפחות גם אותי. זה גם כולל את העולם הזה. נו, אז מחיה, כן, בקליפות וזה סיטרא אחרא. והיינו שאתה כל הזמן נמצא במתח הזה, שאתה כאילו חי מהצד האחר, קולטים את מושג הגלות. אתם מבינים כמה נזק יש לנו כשנדמה לנו שגלות היא רק מציאות פיזית? שכשיש מדינה אין גלות? אתם מבינים איזה נזק זה? חושבים שאני פחות יויני אם אני מדבר על הגלות שמדבר עליה התניה. שושטות זאת. גלות היא שאתה עדיין לא נמצא בסיטרא דקדושה. שהחיות נמשלת על ידי הנפרד. זה גלות. זה המושג גלות. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים.
לצאת מגן עדן זה הייתה גלות?
ודאי. ודאי, ואז בא לבוש. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים. זה לא מביא לפסימיות, זה כהל את התניה. זה יביא לשמחה אדירה עוד מעט. והרשעים גוברים בו. לא כי יש להם כוח סגולי יותר גדול. כי העולם הזה הוא יכול להתהפך. כי נר אחד יכול לדחות הרבה חושך. כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ב, סוף פרק ד', נגנוב עוד שתי דקות כדי לראות את הכל. בהגהה שיש כאן, שאפשר לדבר עליה שעות ארוכות, לא צריך בכלל, הוא רק אומר מושג, שלא ניכנס אליו. אבל הוא אומר שזה לא סותר בכלל מה שאנחנו אומרים עכשיו, איך שהאור אין סוף קיים בתוך העולם הזה. כלומר זה קליפה, והאור אין סוף כן קיים. הוא אומר את זה במילים בהגהות. אם היות בתוכו, למרות שבעולם הזה, שהרגע קראתי לו הקליפות והסיטרא אחרא, אם היות בתוכו 10 ספירות דעשייה דקדושה, הרי איך העולם הזה חי? כי 10 הספירות של עשייה דקדושה, אם היות בתוכו 10 ספירות דעשייה דקדושה, וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ג, ובתוך 10 ספירות דעשייה אלו הן 10 ספירות דיצירה, שתבשלו את העולמות מהצילות, אנחנו בכלל לא נכנסים עכשיו להגעה, כי אנחנו לא עושים עכשיו בעולמות. זה רק הגעה, סוגריים, שכותב לעצמו, רבינו הזקן ליד, ואנחנו מחדירים לעצמנו, עכשיו זה בכלל לא סותר, זה היינו אח. ובתוכן, בעשר הספירות של העשייה, יש את היצירה, ובתוכן, באלה של היצירה, עשר ספירות של העולם העליון, של הבריאה, ובתוכן, עשר ספירות באצילות, שבתוכן, אור אין סוף ברוך הוא. ונמצא אור אין סוף ברוך הוא, אתם רואים את ההגעה? ונמצא אור אין סוף ברוך הוא, מלא כל הארץ על ליזו, התחתונה. בכוונה הוא משתמש פה בביטוי, הארץ על ליזו, התחתונה. על ידי התלבשותו בעשר ספירות, בארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כאילו, אתה אני נבהל רגע, אוי ובוי, אמרתי קליפות, סתרה אחר כל העולם הזה, רגע, תזכרו, הכל אור אין סוף. אבל בפועל, מעשי העולם קשים והרעים גוברים בו. והכל התהפך, והכל יכול להתהפך, הכל נוגע. גבל. כמו שכתוב ביצרים שער מן זין פרק ב' ובספר גלגול עם פרק א'. אז אם כן, עד כאן מה הבנו שהחשבות והדיבורים והמעשים שהם לא להשם המה, הם מה שנקרא סתרה אחר. הבל וראות רוח, תבירו דרוחה. ואז הוא מסיים. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות. אני רוצה לעצמי לסיים, מפני שכבר דיברנו על זה בעל פי. זו למטה מזו. המדרגה התחתונה היא שלוש הקליפות הטמאות ורעות לגמרי. בסדר? דיברנו על זה כל הזמן. ואין בהם טוב כלל. שוב, הכוונה היא עד שהקודש ברוך הוא יחליט איך להפוך מה. עתיד הקודש ברוך הוא להחזיר את החזיר לתארתו, ולכן הוא נקרא חזיר. כי כשהוא צועק ראו טהור אני, אז אתם יודעים מה הוא בעצם עושה? שני דברים. א', מראה מהי קליפה, תראו את הגייבה. נכון? אנחנו אמרנו פעם שהחזיר מאוד דומה לאדם במבנים שלו. נכון? מאוד מאוד, בכל. כי יש בו את הקליפה הזאת שמראה את הטלפיים וצועקת טהור אני, כי באמת בפרסות הוא בסדר, וכולו בתוך זבל. אתם יודעים מה העניינו של החזיר בשונה מהחיות האחרות? האנטי התבוננות. הוא היחיד שלא בודק מה אוכל. אגב, מאוד דומה לי. הוא היחיד, לא לי. מה לא? מה? בסדר, אחרי, אבל באוכל. מה אני יודע, מה הוא עושה אחר כך? בכל אופן, באמת, עניינו של החזיר, זה היכולת לחיות בתוך לכלוך ולכתוב על זה פילוסופיה. באמת אני מתכוון לזה ברצינות. היכולת להיות בלכלוך ולהיות פילוסופי. זה מאוד 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 משמעותי, זה לא סתם. אתם יודעים איך קוראים לחזיר אצלנו? יהודים לא אוהבים להגיד דבר חזיר, איך אומרים? דבר אחר, סתרא אחרא, אחר, מופנה לצד ההפוך, אגו. ובאמת למה הוא חזיר? מה, אז אי אפשר להפוך את הדבר הנורא הזה? אדם לפעמים מרגיש שהכל באמת אפשר, אבל עליי זה לא כתוב, כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה שאני חס ושואל, אתם מבינים? אותו עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר. לכן הוא נקרא חזיר על שם זה שזה מתהפך. רק זה לא בתחום האחריות שלך, בן אדם. אחרת זה דבר אחר. אמנם אתה מומחה להפוך הכל, אבל קודם כל תהיה מומחה לקליפת נוגה, זה גם משרה מלאה. יהיה לך מה לעשות כל החיים. ואז הוא מסיים. אז אם כן יש את שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהן טוב כלל במסגרת מה שאמרתי הרגע, ונקראו במרכבת יחזקאל רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת וכו', ומהן, משלוש הקליפות האלו, נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם בקיום גופם. אתם זוכרים שדיברנו על הנושא של הכלל של העולם? וחסידי אומות העולם שרוצים כן להצטרף אל מה שהאור האלוקי נותן, שכן מבקשים לפנות לסתרא דקדושה וקיום גופם, ולהבדיל בעולם של החיות שעליו הוא ידבר עוד מעט בפרק ז', ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם, וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח. אז זה קיים בעולמות כולם, בצומח, בחי, באדם, במדבר, בכל, כמו אורלה וכלי הכרם, וכמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ו', וכך קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שין סמכי לא תעשה, כל המצוות של הלא תעשה שבעולם, מה שהתורה אסרה לדבר, לחשוב, לעשות, וענפיהם, כמו שכתוב שם, בעץ חיים שם, פרק ה'. אם כן, כל המחשבה והדיבור והמעשה בעולם של איזשהו איסור, מאיפה זה בא? מהמדרגה של הקליפות התחתונה. כל מעשה, מחשבה ודיבור בדברים מתהפכים, מאיפה הוא בא? מהקליפה הזאת העליונה שהיא קליפת נוגה. הנפש הבהמית שלנו היא מאיפה? קליפת נוגה. ולכן ממילא לבושיה וכל אפשרויותיה הם במציאות הזאת של ההתהפכות. זה פרק ו', וכאן הוא נכנס, אתם רואים, אך נפש החיונית הבהמית שבישראל. איך אתה עובד איתה עכשיו כדי להביא אותך ואת העולם כולו למקום שזה מתהפך?